שלום וברכה. אנחנו בפסקה קופית בדבר, נכון? דיברנו על זה שיש תפקיד למלך שהוא לדאוג לעניין השעה, כלומר גם מתוך הערכים הנצחיים, אבל במובן של היישום שלהם בעניינים המעשיים, מה שכך היה השעה. ויש תפקיד לנביא שהוא ערכי הנצח, כן, לרוח של עם ישראל, וכל אחד מהם רצה להיות מבטא את העניין שהוא מופקד עליו, והמחשבה הייתה שאם תהיה פה הליכה של הנביא לקראת המלך, אז הוא כופף את הנצחיות לענייני השעה, וכך גם חזקיהו חשב להפך. והקדוש ברוך הוא הטיל פשרה ביניהם, שאין השגחתו צופיה, שלפי מצבה של ישראל בעת ההיא, כלומר באותו זמן של חזקיהו המלך, הדבר מוכרח שיהיו שני אלה הכוחות שקולים ובאופן מדויק. דהיינו, שלפי המראה החיצוני תהיה למלוכה רוממות הנבואה, למען חזק המשרה והעוז הלאומי. זאת אומרת, שהעניין של המלוכה צריך את ההשפעות של הנבואה, כדי שהחוזק של עם ישראל יהיה כן משמעותי. זה נקרא העוז הלאומי, אבל החודר בפנים הדבר יראה שהמלך נכנע בהנהגתו הזמנית לבטלה מפני הטובה הנצחית הנבואית. כלומר, ומצד שני, באותו זמן היה נכון גם להראות את הכניעה של המלך. ולכן מה? זוהי הפשרה של הקדוש ברוך הוא, הביא ייסורים לחזקיהו ואמר לו, שאול, לבקר את החולה. כלומר, כלפי חוץ מה זה נראה? שמי הדומיננטי יותר? המלך, נכון? כי הנביא מגיע אל המלך, הרי בגלוי הייתה יד המלוכה רוממה, שהרי שאול הנביא על כל פנים הלך לחזקיהו המלך. אז זה נראה הדבר המשמעותי פה, שהנה הנביא כפוף, אבל בתוכם של דברים, מי סבל מאחור ונדחה? המלך. זאת אומרת, מי שבסופו של דבר בא עם העוצמה, ומי בא ברפיון לפגישה הזאת, אז חזקיהו בא ברפיון, הוא היה חולה. להורות שלפעמים חובה להכניע השקפה זמנית בחוסן הלאומי, בהתנגדה לתעודה הנצחית. לתעודה נצחית, כן? זאת אומרת, זה בא בעצם ללמד, בא ללמד לדורות, שזה נכון שהעניין של החוסן הלאומי ועניין מה שנקרא החוזק של עם ישראל במציאות בפועל הוא משמעותי מאוד, אבל צריך לאזן את זה. צריך לאזן את זה, לפעמים צריך להכניע את זה למשהו שהוא הרוח, שהוא הנקודה המהותית יותר, המשמעותית יותר, שהצד הלאומי, החומרי, הוא הכלי. שהכלי לא יתגבר על התוכן. הדבר מקביל מאוד אל הצורך להנהגה, כי מצד החיצוני של האדם את אבותו החשיות צריך למשרה עזה, נהדרת בכוח, והיא המלוכה אשר לה זרוע עם גבורה. כן, זאת אומרת, מצד אחד, אומר הרב, גם אצל האדם הפרטי, זה גם כן ככה, כן, שמצד אחד יש לנו את הצדדים הגופניים שלנו, ופה אנחנו צריכים את לחיות בעוצמה, זה כמו המלוכה, כן, זה העוצמה המעשית, אבל מצד הפנימי של האדם, מצד שכלו ישר ושאיפתו לכל טוב, קדושה צריך להתנהג על ידי ממשלה של מקל נועם, מורה רק את הדרך הטוב, אהבה ילך ולוך שיתגבר עליו יצרו הטוב. כן, מצד הפנימי של האדם, כן, נכון להנהיג אותו, כן, בצורה כזאת שיש לו קשר אל הטוב מכוח עצמו, כן, לא השלטה. אז כשאנחנו בוחנים את הצדדים הגופניים של האדם, אז פה אנחנו צריכים לרסן את זה, צריכים לכבוש את זה, צריכים לגרום לזה לא להיות קובע את סדר היום שלנו, אבל התהליך שאנחנו צריכים לעשות עם הנפש שלנו פנימה זה תהליך עמוק של יצירת הקשר, כן? זה המקל נועם הזה. את הדרך הטוב, מהווה וכו'. זה רמב"ם בהלכות מלכים של יתרון המלך הנביא בהנהגה חיצונית. כלומר, המלך בהנהגות המעשיות הזו, כמו שדיברנו, יש לו משמעות יותר חשובה מאשר הנביא, אבל בשבתו בביתו אמרו עליו ישר מרודה, כשהראות תמיד חמר עומדי כיסו. הוא אומר לו, רבי רבי, מרי מרי, כן? זאת אומרת, האימתו עליך של המלך, כוח השלטון שלו, זה יותר בהבלטות של החיצוניות, בצדים המעשיים, החיצוניים יותר, אבל בעולם מושגים הערכי, המלך הוא קשור אל האמת מתוך הרצונות הטובים שבו, ובו כבר, פה כבר אין צורך לבטא את השלטון הזה, את כוח השלטון הזה. טוב, אז יש פה שלוש נקודות. אחד זה מה היה בסיפור הזה בין חזקיהו לבין ישעיהו, זה הפשרה הזאת. והדבר השני, בהנהגה הלאומית לפעמים אנחנו צריכים להמעיט וצמצם את כוח השלטון, כוח הלאומיות, כדי להעצים ערכים. והנקודה השלישית, גם באדם הפרטי זה כך, כלומר ביחס לחיצוניות, לאידיאלים החומריים, הנטיות הגופניות, יש צורך לפעמים לכבוש אותם בכוח, אבל לא זה הדבר המתקן את האדם, אלא נטיות הלב הפנימיות והקשר של האדם מצד הרצון והשכל אל האמת. קוף למציין. ועבור אליו ישעיהו, משהו דולך לך לפייר וייה, מה משהו דולך לדבר הקודם, כמי נבנים לו מעל, ועוד לכם שנוכל למלך וכו'. כן, זאת אומרת, פה היה ויכוח, כי ישעיהו מוכיח את חזקיהו, למה לא עסקת לפייר וייה, ואז חזקיהו בא ואומר לו, לא עסקתי בזה כי ראיתי ברוח הקודש שלא יצאו לידים צדיקים. אז אומר הרב, חזקיהו כמלך שלפניו דאגת ההווה, חרד מאוד למצב ההווה של העם. כלומר, גם פה זה כל אחד לשיטתו. חזקיהו ראה לפניו את עם ישראל ואומר, אני צריך להניק את העם הזה. אשר ברוך הלכים שעליו רק אם יוליד בנים יהיו משחיתים, הלא יוכלו להשחית מאוד, לא בשביל כיסא המלוכה. הרי באותם זמנים המשרה עוברת בירושה. בעצם מה שהוא ראה לנגד עיניו, זה לא בשאלה אם הילדים שלו יהיו במובן הפרטי אנשים צדיקים או לא. כן, ברור שגם זה המשמעותי לו, אבל זה לא העיקר המשמעות. אלא העיקר המשמעות שהוא הבין, וכמו שאמרנו, זה היה ככה בזמנה, מי זה שמשיך את השלטון על העם? הבן. אז אם הבנים שלו מושחתים, אז הוא אמר, כל העניין של עם ישראל, מה שחזקיהו המלך במיוחד, הוא זה שעמל על הרוח, על הקדושה של עם ישראל, כל זה ירד לתמיון. כן, זה השלכה, זה השלכה רחבת היקף. היא לא נוגעת, כן, רק לשאלה איך יהיו הבנים שלו, זה נוגע לכל המצב של עם ישראל. והשפעות יכולות הרסניות מאוד, על דור שלם. אמנם ישעיהו אמר, בעד הקו של רחמנא המלאכה, ישעיהו אומר לו, אתה תתעסק עם העניינים הנסתרים. כי הנבואה משקפת על המצב הנצחי של העם, שאם אין דור אחד, כעין עכשיו. הלא בפסק המלוכה ונפעול הכיסא במשפחה המולכת, תוכל לבוא לפעילה יצרית קיימת. והמכשול שבה אחד רשע שיצא מזרע אשר בחר השם, זה יעבור, כי לסוף יקון הכיסא בצדק מישרים. זו נקודה מאוד מעניינת.
לנבואה יש
יתרון. נבואה היא רואה לפרספקטיבה, כמו שאמרנו, רחוקה. אבל תראו מה בעצם היה האמירה של ישעיהו. זאת אומרת, סליחה, לפי מה שאנחנו אומרים יוצא שמי שדאג לכאורה למצב הרוחני של הדור הבא זה היה חזקיהו. הוא בעצם אומר, זה לא הייתה השאלה הנקודתית האם הילדים שלו יהיו צדיקים או לא צדיקים. ובסופו של דבר הדור הבא הולך להיות מקולקל אם זה המנהיגים שלו. אז אומר חזקיהו, אני הולך לקלקל דור שלם עכשיו, אחרי אני לא מתעסק עם המדעת הצאצאים. מה אומר לו ישעיהו? זה דבר רב, זה דברים מאוד מאוד חשובים, תראו, זה בעצם הנביא אומר לו את זה, זה איש הרוח אומר לו את זה. הוא אומר לו, תשמע, נכון, הדור הבא יהיה מושחת. באמת כך היה, יודעים שמנשה, הוא השחית מאוד את... נכון, אבל בוא תראה, מה ההשלכה שאתה רוצה לעשות? ההשלכה היא שאתה אומר, טוב, אני לא אעסוק פירה ורגעה, ואז בסופו של דבר עם ישראל יהיה לו שלטון. ומאיפה יבוא השלטון? ממשפחה אחרת, נכון? לא משפחת בית דוד. ואז אומר ישעיהו, תראה, יכול שאתה מרוויח את הדור הבא, אבל אתה מפסיד בפרספקטיבה של הרבה דורות קדימה.
כמו הסברה של מרים בגזרה של פרעה, שהיא אמרה לו, כאילו, אתה חושב שאתה מרוויח פה שלא זורקים את הבנים לים, אבל בסוף אתה מפסיד...
כן, אבל פה זה יותר מחודש בהרבה. כי פה בעצם, שם זה בין נקודתי. פה הוא אומר לו ככה, העניין שהמלכות של עם ישראל תבוא מבית דוד, כולל זה שבדרך יהיו מלאכים מושחתים, יותר חשוב מאשר שנדאג לדור הבא שיש שם נניח שלטון לא מושחת, וכל זה היה תוכנית של חזקיהו. כלומר, אין לי צאצאים, אז לא צריך להתווכח עם אף אחד. אני זה שיעביר את השרביט למי שאני חושב שהוא מתאים. אז אתה אולי מרוויח את הדור הבא, ואתה מפסיד את הפרספקטיבה הנצחית. תכף, אני לדעתי לא סתם הרב אמר את הדברים האלה. תכף אני אתייחס לזה, להשלכות המאוד מעשיות של התיאור. הוא לא רומז, אבל ברור שהוא מתכוון אליהם. הלא בפסק המלוכה ונפול הכיסא המשפחה מולכת, כלומר, המשפחה שמתאימה באופן עקרוני, תוכל לבוא נפילה לצחית קיימת. ולחשור של מלך חד רשע שיצא מזה רשע בחר השם, זה יעבור. כי לסוף מכל הכיסא בצלג המשלים. הכל מה המסקנה? אין לה צריכה לסמוך להפסיק ששאתה לצחית, שיש שקפה זמנית שווה מרוח הקודש. למה הדברים אמורים? אפשר כאלה לשם את זה מאוד על היחס למה שקרה בדורותינו, ביחס לקיבוץ גלויות. הרי בעצם מה הייתה הטענה? טוב, נכון שחזרה לארץ ישראל זה דבר גדול וזה, וכל הדורות פעלו את זה. אבל בוא תראה איזה דברים מושחתים קורים פה. תראה מי מוביל את התהליכים האלה. ומה הרב כל הזמן אמר? אנחנו צריכים להסתכל על המשמעות הנצחית של זה. אז לא, עכשיו אנחנו נפסיד דור שניים, שלושה, אבל אחר כך בעוד 5, 6, 7, 10 דורות, אז בנינו אותם ישראל. ותסתכל בפרספקטיבה הארוכת טווח. עכשיו, היום אנחנו רואים כמה הוא צדק. כמה הוא צדק. אחרי השואה, הרי לפני השואה, תחשבו להגיד זה לפני השואה, היה צריך הרבה אומץ להגיד את זה. זה במזה אומץ, זה בא מוודאות. אבל כמה היה צריך לראות את טווח החוק, נכון? הרי בזמן השואה, לפני השואה, באירופה היה פולין, היה מעצמות מאוד מאוד גדולות רוחניות, כן? כל החסידויות שהיו שם. כן, במזרח אירופה היה כל ישיבות ליטה, זאת אומרת, היה המון תורה במקומות האלו. מה קרה אחרי השואה? הכל נחרב. דמיינו איך בלי מדינת ישראל. כן, לא נדבר על הצרות הפיזיות, שבכלל מי היה לו אפשרות להרים את הראש ולחשוב על איזשהו עתיד. כן? דרך אגב, אתם יודעים איפה מצאו את העתיד? הרבה. באמריקה. כן? אתם יודעים שהעם היהודי היה באמריקה. כל ההתבוללות, כל הקשיים שהיו שם באותו זמן, בלי התקווה של ארץ ישראל, מה היה לנו? כן, אז עוד לפני כן, זה כבר גם מי שהתווכח כשהרב ראה את הדברים בצורה הזאת של בוא תסתכל לדבר רחוק, אחרי השואה כבר הבינו שאין לנו שום תקווה בגלות, בעצם זה שום דבר, כן, גם החילוניות הבינה שגלות זה לא מקום ליהודים. ועם הדתיים אין מה לדבר, כי הם כבר היו הרבה קבורים בתוך האדמה. כל החצרות, מאות אלפים, ויותר אלפים. כן, לדעתי זה כזה בקנה מידה של מיליונים של אנשים שהיו צדיקים, שנרגעו שם. ואילו שמעו לבוא לארץ ישראל, ולא לעשות את החשבונות האלה של... כן, זה עד הקו של רחמנה, כן? יש מצווה מהתורה להיות בארץ ישראל. זה ממש אותה סוגיה. מצווה, נכון איך רמב"ן אומר, מצווה ישוב ארץ בכל הדורות. בכל הדורות. אז הנה, עכשיו נוצר הזמן למצווה הזאת. הנה, זה מתחיל. בחוץ הארץ זה לא יותר טוב מאשר בארץ, כי זה הזמן המיות הרוצים, שבחוץ הארץ יותר בטוח מאשר בארץ ישראל, בארץ ישראל אין כלום. אבל ברגע שהתחילה התנועה המדינית הזאת, ואפילו העמים, הם הפקידו את הבריטים, לדאוג לבית לעם היהודי פה בארץ ישראל, זהו, זה ברור מה הכיוון פה. וזו דוגמה, להסתכל על טווח רחוק ולא להסתכל על מה יקרה בטווח הקצר. להסתכל על הטווח הרחוק, האם אתה עושה דבר גדול בטווח הרחוק, ואם אתה עושה דבר גדול, נכון שאתה מפסיד כרגע, אבל אתה מנצח בגדול. ולשם צריך שזה להיות עם גדלות כדי לקבל החלטות כאלו. זה בעצם מה שאומר לו ישעיהו לחזקיהו. כן. אז מה אמר לו חזקיהו? הוא אמר לו, תשמע, תביא את הבת שלך, אז אמר לו, ישעיהו, כבר נגזרה גזרה, אתה הולך למות, ואומר לו, חזקיהו, מבית דוד, מדוד המלך המקובל, שחרב חדה, עלים עצמו מן הרחמים. הוא אומר, אבל גזרה עיקר הנחתה, היא לפי ערך שלשלת הנצחיות, שעשויון תחסוף סויון, לפי מלך המציאות. כן? זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, אז ברור שיש חשבונות שקשורים לנצח, שהם עניינים שנוגעים אל הגזרה המסוימת. אבל יד השם לא חוזר גם מלאך ההווה, להבדיל אותו רק של הסיבות הקודמות, הגדולים מהם אחר כך. וזוהי מעלת התפילה שנקראת חיי שעה. כלומר, אבל הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא רואה את כל הפרספקטיבה של הדברים, גם במשמעות הנצחית וגם במשמעות ההווה, אז יכול הקדוש ברוך הוא לנתק עניינים שקשורים אל ההווה ולנהל אותם באופן מסוים, ואחר כך הוא מחבר אותם אל משמעויות נצחיות. וזה בעצם העניין של תפילה. הרי לכאורה תאמר מה תועיל תפילה. הרי אם יש גזרה אלוקית, אז לא אמור לא לתפילה, כי הגזרה האלוקית הרי כבר עשתה את כל החשבונות. וזה בדיוק העניין, שהתפילה גורמת שהקדוש ברוך הוא כביכול יוציא מכלל החשבון את הנקודה המסוימת הזאת, וינהיג בה את אותה הנהגה שהאדם יתפלל מכוון אליה, כמובן אם יתמד לרצון השם, ואחר כך אז יהיה דאגה שאיך זה שהוצאנו, החרגנו את המציאות האהובית והחשבון הנצחי, איך זה לא יקלקל את החשבון הנצחי. זאת אומרת, הפרספקטיבה העתידית. כן, הקדוש ברוך הוא עושה את החשבונות האלה. כן, כשאמר לו בתור נביא, הדבר הגזרה למשלת בכוח הנבואה, שיהיה לו מציאות הנהגה מקבלת לנצחית, כן, מה שהוא אמר לו, הוא אמר, תשמע, במשגים הנצחיים אתה צריך, לא, אתה צריך למות מהעולם. זה במשמעויות של מה שעשית בהסתכלות מקיפה. אמר לו, כלל אותך וצא, אמת היא הנבואה לפייך לצפיות עבדה, וזה גם כן חשעה, שלם הדוד בידך איתותיי, ותכונתה לו העילה, תכונתה לו איל היא התפילה, מומת האדם במצב ההווה, ומעברת גם כן הגזרה למשלת מפת הנצחיות. זאת אומרת, אז אומר לו, חזקיהו, ושוב פעם, חזקיהו מדגיש את העניין של ההווה, הוא אומר, בכוח התפילה, לגרום לזה שהקדוש ברוך הוא יחריג הנהגה מסוימת, נכון שבחשבון הפשוט היא אמורה להיות בפועל מסוים בהקשר הזה, נכון שאני אמור להיפטר מן העולם מצד החשבונות הכוללים, אבל יש אפשרות להחריג את הפרט הזה, ואני יכול להישאר בחיים, והחשבון הכולל לא ייגרע, כי לקדוש ברוך הוא יש אין ספור אפשרויות איך לגרום למשמעויות הנצחיות לבוא לידי ביטוי. כן, ככה בהנהגה האלוהית. עד כאן.
אי אפשר להבין את החשבונות האלה, נכון?
ברור שאפשר. אנחנו צריכים לעשות את החשבונות שאנחנו מפקדים עליהן. ואם מתחילתנו נשאר בחיים זה דבר חיובי, אז על זה אנחנו מתפללים.
ויש בכוחנו לשנות?
כן, יש מצב שאפשר למצוא את זה כבר בלתי הפיך, תלוי כמה הגזרה יצא לפחות.